הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא ניצול הזמן. אחת האשליות הגדולות שמהדהדות במחשבתו של האדם תדיר, זה נושא הזמן. ולמה? מכיוון שהזמן הוא אחד מהדברים שבני אדם מזלזלים בו. רואים אותו כמובן מאליו. והיעדר ההבנה בנושא ניצול הזמן יכול לגרום לאדם סבל רב, לא בזמן הנוכחי בהווה, אבל בעתיד. אולי בהווה סובל האדם מבזבוז הזמן של אתמול, אבל מבזבוז הזמן של היום הוא יסבול רק מחר. וזו האשליה שעם המחר הוא יצליח להתמודד. ולכן ראשית חשוב כל כך לשבור את האשליה הזו. וכמו שאומרים רבותינו במשנה פרקי אבות, אם לא עכשיו, אי מתי. אל תאמר כשאתפנה, אז אפנה לטפל בערכים שלי. רק כשאדם יחליף את הגישה הזו, יוכל להתחיל לעשות מפנה בחיים שלו. והתורה בתחילת ספר בראשית מתארת איך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בשישה ימים. וסיפור הבריאה מסתיים במילים, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. מהמילים האלה משמע לכאורה שהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכתו ביום השביעי, ביום שבת קודש, וזה לא ייתכן. הקדוש ברוך הוא שבת ממלאכתו ביום השביעי, וכאן כתוב שסיים את מלאכתו, ויחל אלוקים, סיים אלוקים את מלאכתו, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשם? זה לא ייתכן. לכן אומר רש"י, בשר ודם זה האדם, שהוא לא מספיק מכיר את הזמנים ואת הרגעים. הוא לא בדיוק יודע כל דקה, האם היא שייכת ליום הקודם או ליום הבא, באותם רגעים של בין השמשות, סמוך לשקיעה. לכן צריך להוסיף מחול על הקודש, לקחת את ימות החול דקות לפני השבת קודש, לפני שזה בטוח שבת, וכבר להפוך את זה ליום קודש, להוסיף מחול על הקודש. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע, איתיו ורגעיו נכנס בו כחוט השערה ונראה, כאילו קילה מלאכתו בו ביום. נראה שהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכת הבריאה ביום השביעי, אבל לא כך היה, הוא סיים את המלאכה ביום השישי, רק נראה שסיים ביום השביעי. כי האדם שלא מספיק מכיר את הרגעים, אז יכול כך לחשוב. אבל הקדוש ברוך הוא עשה כמלאכת הבריאה ממש עד כניסת השבת, שנראה שסיים מלאכתו ביום השבת, אבל לא עד הרגע האחרון של יום שישים. אז אם כן, על פי ההלכה אין בדבר איסור, מדובר בחוט השערה ממש ברגע האחרון של יום שישי, אבל בכל אופן, למה התורה מספרת שכך עשה הקדוש ברוך הוא? למה התורה שבכתב והתורה שבעל פה מספרת לנו על מעשיו של בורא עולם, שהוא פעל את מלאכת הבריאה עד הרגע האחרון? למה? אלא יש כאן מסר. המסר הוא להקפיד, לנצל את הזמן עד הרגע האחרון. האדם לומד תורה, לדוגמה, חצי שעה ביום. שלא יאמר, אני לומד 28 דקות ושתי דקות אחרונות מרשה לעצמי לדבר דברים בתהילים. לא! אם והיה והוא מקדיש 30 דקות ביום, אז אם כן, 30 דקות עד הדקה האחרונה חייבת להיות מנוצלת. ואם הוא לומד 8 שעות ביום או 10 שעות ביום, אם הוא מקיים מצווה, אם הוא עושה חסד, כל דבר שהוא עושה, הזמן שהוא החליט שהוא מקדיש לזה, כדי שיהיה המעשה נעשה כראוי, צריך להשקיע בו עד הסוף. לכל זמן יש את התפקיד שלו, ולכל אדם יש את התפקיד שלו, וצריך ליצור את המיזוג בין השניים. ולכן, התורה מספרת לנו שהקדוש ברוך הוא סיים את מלאכתו סמוך סמוך לשבת, עד כדי כך שנראה כמי שסיים את מלאכתו בשבת. כי לכל דבר יש את הזמן שלו. יש את המועדים, זה הזמן שלהם. יש זמנים שעליהם נאמר דרשו השם בהימצאו, כראו בהיותו קרוב. אומרים רבותינו בגמרא, ראש השנה י"ח אלו 10 ימים בין ראש השנה ויום הכיפורים. יש זמן, זמן של קרבה מיוחדת. יש זמן של 40 יום בין ראש חודש אלול ליום הכיפורים. יש זמן, אומר המדרש, קץ שם לחושך, ולכל תכלית הוא חוקר. אומר המדרש על הפסוק הזה באיוב, זמן נתן לעולם. כמה שנים יעשה באפלה? כל דבר יש לו את הזמן שלו. קץ שם לחושך. זמן נתן ליוסף כמה שנים יהיה בבית האסורים. כיוון שהגיע הקץ, חלם פרעה חלום, והיא מקץ 2 ימים ויוסף יצא מבית האסורים. כך אומר בעל בייס הלוי לגבי סיום תקופת המאסר של יוסף בבית האסורים וחלום פרעה. התורה אומרת בספר בראשית תחילת פרשת מקץ, והיא מקץ 2 ימים, שנתיים שבהם יוסף היה בבית סוהר, תקופה של 2. ולאחר השנתיים האלה, אותם 2 שסבל יוסף יותר בגלל שהוא ביקש יותר מדי משר המשקים שיזכור אותו, השתדלות יתרה שבסוף לא רק שלא הקלה על יוסף אלא גם הכבידה עליו. השתדלות יתר מכבידה לאדם, מזיקה לאדם. והיא מקץ 2 ימים, אותם 2 הסתיימו, והיא מקץ 2 ימים ופרעו חולם חלום. אומר בעל בייס הלוי, בכל דבר בעולם יש סיבה ויש תוצאה. ישנה סיבה שהיא שורש הפעולה, ויש תוצאה שהיא פועל יוצא של השורש. אם אדם השקיע כסף רב בבית, בנכס, בעסק והצליח, הרוויח רווח גדול, השכל האנושי, ההבנה של האדם אומרת, זו הייתה השקעה נכונה, זו הייתה השקעה חכמה, זה היה המעשה הנכון לעשות, איזה יופי, הצלחתי, חוכמתי, הביאה לי רווחים. אבל זוהי טעות, זוהי זווית ראייה, לא נכונה. האמת, לא ההשקעה והשכל של האדם הביאו לאדם את הרווח. הפוך! קודם כל, מהשמיים נגזר על האדם שירוויח. אחרי שגזרו כך על האדם שירוויח, רק לאחר מכן, מהשמיים מצאו כל מיני מהלכים בעולם הזה כדי שישקיע את כספו באופן מוצלח, שילמד קצת ויבין בנושא העסקים, וישמע תובנה זו או אחרת, ישמע על עסק זה או אחר, יהיה במצב רוח חיובי, וכך ישקיע את כספו בצורה הנכונה. מהשמיים ניהלו כאן מערכת שלימה כדי שבדרכי הטבע יוכל האדם להוציא את כספו. וכל אדם שמשקיע בעסק הוא יודע כמה סיכונים יכולים להיות. וגם הוא לא תמיד יודע לקרוא את המפה הנכון ולא יודע לזהות את כל הסיכונים שיהיו. וגם ההצלחות שיהיו, הצלחות כבירות שיש לבני אדם, בהרבה מאוד מקרים הם גם לא תכננו שכך זה יהיה. הם שיערו שיכול להיות הצלחה מסוימת של 10-20%, וזה קפץ ל-100%, 200%, 1000%. האדם אפילו לא תכנן כל כך הרבה. האדם בטעות אומר, אני הסיבה, אני השורש, אני הצלחתי, כוחי ועוצם ידיים. אבל זוהי טעות, כבר מהשמיים קבעו את הזמן לכל דבר. כך לגבי יוסף, והיא מקץ 2 ימים. אחרי שיוסף השתדל יותר מדי אצל שר המשקים, נגזר עליו שישאר עוד 2 בבית האסורים. ורק אחרי שנגמרו אותן 2 בבית האסורים, והיא מקץ 2 ימים, כעת הגיע הזמן שיוסף יצא מבית האסורים. אם כן, צריך למצוא מה לעשות. איך נעשה? פרעה חולם חלום. כך אומר המדרש, קץ שם לחושך, קץ שם ליוסף, כמה יהיה בבית האסורים. כיוון שהגיע הקץ ופרעה חולם חלום, השכל האנושי יכול לטעות ולומר שחלום פרעה הוא הסיבה שגרמה לכך שיוסף יצא מבית האסורים. אומר המדרש הפוך, אחרי שהייתה החלטה בשמיים שיוסף יצא מבית הסוהר, כעת האירוע שיגשים את יציאת יוסף מבית האסורים ויביא אותו אל ההצלחה הגדולה הזו של להיות משנה למלך, משביר לכל הארץ, ולהיות המלך גם על האחים שלו, והתקיים החלום שלו. כל זה בגלל שבשמיים אמרו, זה הזמן. אם כן, עיתוי החלום של פרעו תלוי ועומד כשיגיע העת, הזמן, של קץ שם לחושך, סוף ישיבת יוסף במאסר. כיוון שהגיע היום הנחשף, אז הוא פרעו חולם חלום. ולכן, היות שבהי מקץ שנתיים ימים, השנתיים ימים צריכים להסתיים. השנתיים ימים של יוסף בבית האסורים, צריך לסיים זה. איך נוציא אותו? שפרעו יחלום חלום, וכך נוציא את יוסף. בעניין זה אמר החפץ חיים משל. משל יפה לאדם שמגיע בפעם הראשונה בחיים שלו לתחנת הרכבת. הוא רואה שזמן קצר לפני שהרכבת יוצאת לדרכה, משמיע אדם מסוים קול של שריקה. מיד עם השריקה הרבה בני אדם רצים להיכנס אל תוך הרכבת, זמן קצר לאחר מכן שריקה שנייה, ממהרים עוד יותר, יודעים שהרכבת עומדת לצאת. השריקה השלישית, כולם במקומותיהם ברכבת ויוצאים לדרך, לא מחכים עוד לאף אחד, גם לא לאדם המכובד והנעלה ביותר. עומד לו האדם מהצד וצופה במחזה הזה הפעם הראשונה בחיים. הוא מתמלא הערכה כלפי אותו פקיד שאמונה על המשרוקית. הוא אומר, איזה עוצמה, הוא בוודאי מנהיג, הוא זה שמוליך ומביא כאן את כולם, הוא באמת כנראה אדם גדול. האדם הזה קובע את זמני הנסיעה, על פיו תיסע הרכבת, על פיו תעצור הרכבת. אם זו הגישה שלו, אם זו המחשבה שלו, הוא ניגש אל אותו אדם עם המשרוקית ונותן לו כבוד ראוי, כמו שהוא מבין. הרי הוא המנהיג כאן, הוא מוביל כאן את כולם. בכל תחנה הוא מפעיל כל כך הרבה אנשים, הוא חייב להיות משהו מיוחד. הוא מכבד את בעל המשרוקית. בעל המשרוקית לא מבין מה משמעות הכבוד שנפל בחלקו, מעולם לא כיבדו אותו כל כך הרבה. עד שבסוף הוא שואל, למה אני זוכה לכבוד כזה גדול? אומר לו אותו אדם שצפה במחזה הפעם הראשונה ובראשונה פוגש את אותו אדם עם המשרוקית. הוא אומר לו, אתה הרי האדם שקובע מתי ייסעו, מתי יחנו, אתה האדם הגדול, מנהל פה כל כך הרבה אנשים. ואותו אדם בעל המשרוקית צחק ואמר, אל תפנה אליי, תפנה אל בעל הרכבת, אל הבעלים, אל המנהל. אני כלום, אני רק פקיד זוטר שמקבל הוראות מגבוה. בסך הכל אומרים לי מתי לשרוק, לא יותר מכך. כך אומר החפץ חיים, טועים כל כך הרבה בני אדם שחושבים שמה שקורה בעולם זה ברור, זה בגלל האיש הזה, האיש האחר, פלוני או אלמוני. זוהי טעות. כל מה שקורה בעולם זוהי גזירה משמיים. אחרי שהגזירה נגזירה, בגלל סיבות גבוה מעל גבוה, נעלם מעין כל. לאחר מכן גוזר הקדוש ברוך הוא, על ידי מי הגזירה תצא לפועל. ולכן ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, והיה השם יבטחו. לא בוטח בבני האדם. בכל אופן למדנו מדברי המדרש, קץ שם לחושך, קץ שם למאסר של יוסף בבית סוהר. רק אחרי שנגזר שיוסף יצא מבית האסורים, פרעו חולם חלום. כשהגיע הקץ, חלם פרעו חלום. אם גזר הקדוש ברוך הוא שיוסף יהיה בבית האסורים, אי אפשר להוציא אותו משם. וכשהוא יצטרך לצאת, הוא יצא בדיוק בזמן הראוי. וזה הזמן. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אומר הספורנו, בראשית ברא, הוא ברא את הזמן. מה הכוונה ברא את הזמן? לא רק שיש זמן, אלא שיש זמן ראוי לכל דבר שיהיה בעולם. הזמן שבו יאמר יהי אור. הזמן שבו יקרה כל דבר. ולכן אומר שלמה המלך בקהלת, לכל זמן, עת לכל חפץ. אין כאן רק כוונה ומשמעות להזהיר את האדם. אל תעשה פעולה בזמן זה, או תעשה פעולה בזמן אחר, אל תפעל בזמן לא מתאים, או כן תפעל בזמן שהוא כן מתאים. את לזה ואת לזה, לא. זה יותר עמוק, הכוונה היא שלכל פעולה בעולם הזה יש את הזמן הראוי, ומי שדוחק את השעה, השעה דוחקת אותו. לכל פעולה בבריאה יש את הזמן המיועד, ואם לא יתי המעשה לזמן, המעשה לא יצליח, המעשה לא יגיע אל המטרה שלו, כי כל מי שמנסה לדחוק את השעה, השעה תדחוק אותו. ולכן אומר המדרש בקהלת רבה, זמן היה לאדם הראשון שיכנס לגן עדן, כמו שכתוב בספר בראשית, ויניחהו בגן עדן. זמן היה שיצא משם, שנאמר ויגרש את האדם, יצא, גורש מגן עדן. זמן היה לאברהם שתינתן לו המילה, ברית מילה. זמן היה לבניו לקבל את המצווה הזו. לכל דבר בעולם יש את הזמן. זמן מתי תינתן התורה? לכאורה. מתי עם ישראל זכו לתורה? כשהיו ראויים לכך. מתי אדם הראשון יצא מגן עדן? כשהוא חטא. זה לא תלוי בזמן? אומר המדרש לא מדויק. גם בגלל זיכוך האדם הוא זוכה, וגם בגלל עבירות הוא מפסיד. כמו יוסף שנשאר עוד שנתיים בבית האסורים בגלל השתדלות יתר שעשה עם שר המשקים. כמו אדם הראשון שגורש מגן עדן בגלל החטא. ובכל אופן, אומר המדרש, זה לא תלוי רק בחטא, אלא גם בזמן. ומה הכוונה? הכוונה היא שהאדם הראשון, או יוסף, בדין נענשו. אדם הראשון גורש מגן עדן. יוסף נשאר עוד שנתיים בבית האסורים כשעשה השתדלות יתר אצל שר המשקים. אבל מתי? כל עונש היה. מתי הסתיים העונש? הכל מותם לחוקי הזמן כפי שברא הקדוש ברוך הוא. כי לכל דבר יש את הזמן שלו, ואם הדבר יעשה שלא בזמן שלו, הוא פשוט לא יגשים את הייעוד שלו. ואיך משמרים את הבריאה הזו שנקראת זמן? מנצלים אותה. אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו. דמיו עוד יכולים לחזור, הכסף שנאבד יכול לחזור, אבל הזמן שנאבד לא חוזר, כי מעוות לא יוכל לתקון, זה אדם שמאבד את הזמן שלו, חבל על דאבדין ולא משתכחין, חבל על מה שנאבד ולא נמצא עוד, בריאת הזמן היא מחסדי הקדוש ברוך הוא שנתן לאדם זמן, אבל זמן אין הכוונה, רק זמן שיוכל לפעול, ואם לא היום אז מחר, אלא לכל זמן יש את הייעוד והתכלית, והזמן המנוצל הוא החיים, וזמן לא מנוצל הוא המוות. לכן אסור להקל ראש בכל נושא הזמן. כמה? זמן האדם מאבד ברגשות שלו, במחשבות שלו. חושב על העבר, חושב על העתיד, יגון, מבוכה, כעס, תסכול, ייאוש, קנאה, אשמה, בושה, חרדה, פחד, חוסר אונים, דאגה, לחץ, מתח, פסימיות, שיעמום כל כך הרבה רגשות שליליים. ומנגד יכול האדם לדמיין לעצמו כל כך הרבה רגשות של אומץ, גאווה חיובית, צביעות רצון, אופטימיות, תקווה, עשייה. אבל בהרבה מדי מקרים, האדם חווה יותר מדי רגשות שליליים, או אפילו יותר מדי רגשות חיוביים שלא קשורים לעשייה בהווה. יותר מדי האדם מתוסכל ולכן חווה את העבר, או יותר מדי רוצה האדם לברוח ממסגרת העשייה והפעילות בעולם הזה, ולכן הוא בורח לעולם של דמיונות. מחר יהיה טוב, מחר יהיה נחמד ונעים. וזה נהדר שאדם עושה חשבון נפש על העבר, וזה נהדר שאדם שואף לעתיד טוב יותר, אבל זה גרוע שאדם נשאב לזה יותר מדי. כי האדם לא אמור יותר מדי לתת זמן לעבר, יותר מדי לתת זמן לעתיד, אלא בעיקר לעשייה בהווה. שהרי העבר הוא בסך הכל כעת תיעוד של רגעים שהם זיכרונות שצריך ללמוד מהם כדי להתפתח. וזהו, הזמן היחיד שיש לאדם בחיים זה ההווה, העבר עין, והעתיד עדיין לא הגיע. הדבר היחיד שיש זה ההווה, וגם הוא כערף עין, ולכן צריכים לנצל אותו, כי עוד רגע הוא הופך להיות עבר. הרגע הזה הוא הרגע החזק ביותר, ואותו יש לנצל, בו יש להשקיע. שום דבר לא יקרה בעתיד, שום דבר לא קרה בעבר, הכל קורה בהווה, העתיד עדיין לא יתרחש. וכשעתיד יהיה, יש בו אפשרויות רבות כל כך, מה יהיה בו? העבר קרם, והאדם תקוע במחשבות על העבר או מחשבות על העתיד, בצורה לא מידתית, לא פרופורציונלית, ובכך האדם מאבד את החיים. כשאדם מתמקד בעבר שלו, כשאדם מתמקד בעתיד שלו, הוא חי במחשבות שלו, לא בהווה, לא במציאות, הוא לא חי. הוא לא מנצל את החיים שלו. אם האדם לא נמצא כעת בהווה, הוא עובד, הוא לומד, הוא בחברת אנשים. אם כעת בזמן הזה הוא לא מפיק את המירב מעצמו, הוא לא חי. הוא בתוך הראש שלו. עתיד, עבר, דמיונות, רגשות. כמה פעמים יכול האדם לומר? 20 שנה, 40 שנה, פשוט התנדפו. לא שמתי לב אליהם. מאוד יכול להיות שאם 20 השנה האחרונות נראות לאדם כמו איזה שבוע או חודש, זה בגלל שהוא לא נעים. אולי לא חי כל כך הרבה באותם 20 או 40 שנה. הוא לא חווה את החיים. הוא פשוט היה כל הזמן בתוך הראש שלו. מה הוא יעשה? מה הוא עשה? מה הוא יעשה? מה הוא עשה? התמקדות בעבר ובעתיד? זה לא לחיות, זה למות. זה לחיות במחשבות, ולא במציאות, באשליות, ולא בחיים. אז זה מוות. 20 שנה, למעלה מ-10 מיליון דקות, שאיכן הם היו? בראש של האדם. לא נוצלו. האם נאמר שהזיכרונות הם חסרי ערך? לא. יש זיכרונות נהדרים שיכולים להוות מקור השראה. יש זיכרונות שיכולים להיות מקור למידה. אבל כמה? האדם נמצא בתוך הראש שלו. אלה מחשבות שהאדם לא זוכר אותם, ולא כדאי לזכור את כל המחשבות האלה. לא זוכר האדם את כל ה-20 שנה אחורה, בגלל ש-20 שנה הוא היה כל כך הרבה שעות במחשבות שלו. הוא לא זוכר את המחשבות כי הן לא ראויות להיות בזיכרון. הן מבוזבזות, הן יכלו להיות חיים. יום אחד מגלה האדם שחמש שנים, 10 שנים, 20 שנה, הכל עבר. מה הוא עשה באותו זמן? מחשבות, רגשות, התנתקות מהעולם. אז נכון, עשה האדם טעות. הוא לא יתעלם, הוא ילמד. האדם לא יחיה ללא תכנון העתיד שלו. אבל מידתיות, פרופורציה. בספר בראשית, פרשת בראשית, עוסקת התורה בתקופה שהיא מתפרסת על פני יותר מ-1,000 שנה. כמובן שהתורה בפרשת בראשית לא מספרת את כל מה שקרה באותם 1,000 שנה, אלא רק מה שרלוונטי וחשוב. והפרשה מספרת על שני אנשים שהשם שלהם היה חנוך. לאדם הראשון היה בן, קראו לו קין. ולקין היה בן וקראו לו חנוך. והתורה מספרת שלאחר לידתו של חנוך בנה קין, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. זה חנוך אחד שמסופר עליו בפרשת בראשית. הנכד של אדם הראשון, הבן של קין. וקין בנה עיר על שם הבן שלו חנוך. עוד חנוך מסופר מהצאצאים של שת. ומספרת לנו התורה הקדושה על החנוך השני מצאצאי שת. עליו מספרת התורה, והתעלה חנוך את האלוקים ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. אז התורה מספרת על שני אנשים בשם חנוך. החנוך השני מצאצאי שת, מספרת התורה, שלקח אותו האלוקים. זה חלק מסיפור תולדותיהם של הדורות. אבל למה התורה מספרת לנו שקין בנה עיר וקרא לעיר הזו על שם הבן שלו חנוך, החנוך הראשון? מה המשמעות יש לעובדה הזו לגבי תולדות המין האנושי, שהיה ילד שקראו לו חנוך, הבן של קין, ובנו עיר בשם חנוך? מה רוצים לספר לנו בזה? בואו ונשים לב לניגודיות של שני החנוך שיש בספר בראשית. אצל שני האנשים האלה יש תוכן מנוגד. קין, הבן של אדם הראשון, הרג את אח שלו הבל. הוא פגע ביישוב העולם. ולכן מה עשה קין? בנה עיר. בנה עיר לבסס את העולם כדי לתקן. מה שמבטא את שלימות התשובה של קין. תשובה שלמה זו לא רק אמירת וידוי, הכרה בחומרת החטא, חרטה לחטא, גם לא לקבל עונש, אלא גם החוטא נדרש לעשות פעולה מעשית שמבטאת את השינוי שלו את דרכו החדשה. כך היה לגבי קין שהוא חטא בארץ העולם. הוא איבד נפש את אבל. התשובה הייתה להוליד נפש חדשה, חנוך, לבנות עיר, וכך הוא עשה. הוא בנה עיר על שם הבן שלו, כי בכך הוא רוצה יותר ויותר לבסס את העולם שהוא עצמו איבד, זו השלימות התשובה. כך עשה קין, חטא בארץ העולם, איבוד נפש, התשובה היא הולדת נפש חדשה, חנוך ובניין עיר על שמו של הנפש החדשה. בכך לימד קין דרך תשובה לדורות הבאים. כך אומר אדם הראשון שראה שקין חזר בתשובה ואמר לו, ידעתי מה כוחה של תשובה. לכן רואה התורה לציין את עובדת בניית העיר וקריאתה של העיר על שם חנוך. זוהי שלמות התשובה של קין על כך שהוא הרג את הבל. אח שלו עשה טעות, טעה, לא חי בחרטות, אלא חווה חרטה וחי בתיקון בעתיד המשופר בעזרת עשייה בהווה, בעזרת תיקון. המדרש הוא לא העיקר אלא מעשה. ואז התורה מספרת על עוד חנוך מהצאצאים של שד, שעליו נאמר, והיתלה חנוך את האלוקים ואיננו כי לקח אותו אלוקים. אומרים רבותינו בעלי המוסר והחסידות, למה לקח אותו אלוקים? אם הוא יתהלך את האלוקים. התשובה שמלמדים אותנו רבותינו, שהוא היה יותר מדי מנותק. כשכתוב, והיתהלך חנוך את האלוקים, ואיננו, כי לקח אותו אלוקים. מלמד אותנו רשי, והיתהלך חנוך? האם בגלל שהוא הלך בדרכי האלוקים הוא התחייב מוות? והיתהלך חנוך? אומר רשי, צדיק היה וקל בדעתו. הוא לא היה איתן בדעתו לעמוד בצדקותו כל הזמן, ולכן היה מקום לחשוש שמא יחזור בו מצדקותו ויהיה רשע, ולכן נפטר מהר מהעולם, סילק אותו הקדוש ברוך הוא ולקח אותו בקיצור ימים, כשלא מלאו שנות חייו הקצובים לו. וזה מה שכתוב, ואיננו. לא כתוב, והתהלך חנוך את האלוקים ומת, אלא ואיננו. מה המשמעות של ואיננו? שינה הכתוב, ולא כתוב שהוא מת וימות, אלא ואיננו. איננו בעולם, למלות את שנותיו בעולם, כי לקח אותו אלוקים לפני זמנו, כמו שמצינו גם בספר יחזקאל. כתוב שם, הנני לוקח ממך את מחמד עיניך. שם מדובר על המוות של האישה קודם זמנה. בכל אופן, חנוך, והתעלה חנוך את האלוקים ואיננו, היה קל בדעתו, יכול לחזור ולהרשיע. הרב הירש מסביר, הוא לא היה מספיק מעניק ונותן לעולם, ולכן זכות הרבים לא עמדה לו. הוא לא בנה, הוא לא ייסד, הוא לא תרם. הוא היה צדיק לכל היותר לעצמו, וזה היה גם החיסרון שלו, ולכן הוא סיים את שנותיו בתור צדיק לעצמו, אבל מי שמועיל לאחרים זה לא היה לו, ולכן אומר הרב הירש, הוא נלקח טרם זמנו. בכל אופן, מה שכן למדנו היה לגבי קין, הבן של אדם הראשון, חטא, גדול אבוני מנסו, ובכל אופן אומר קין, למרות גודל האבון הוא מתרכז, לא בטעות, אלא באיך אפשר לתקן, חרטה על העבר, וידוי על העבר, אי אפשר לברוח מזה, אבל אי אפשר להישאב אל תוך זה. מה עושה קין לאחר מכן? מביא ילד לעולם, חנוך ובונה עיר על שמו. משפיע, תורם, יוצר, מתקן, חי את החיים ולא את העבר או אשליות לגבי העתיד. כי כשאדם מתמקד יותר מדי בעבר ובעתיד, הוא חי במחשבות שלו ולא במציאות. הוא לא חי, הוא מבזבז את זמנו. ואז הוא מגלה שעשרות שנים נשארו מאחוריו. למה? כי מיליוני דקות פשוט עברו לאדם בראש שלו ולא בידיים שלו, בעשייה שלו, בתפקוד שלו. ולמרות שמחשבות על העבר והעתיד גורמות לאומללות רבה מדי, ועלולות להביא את האדם לבזבז חלק גדול מהחיים שלו, בכל אופן קשה לאדם להתמקד בעכשיו. אם לא עכשיו, היא מתי? קשה בכל אופן לאדם להימלט מהעיסוק המוגזם בעבר בעתיד, למרות שזה מגביר את הסבל של האדם. כי האדם מאבד את הקרקע הפוריה של החיים שלו, הזמן שלו. האדם לא נוכח בחיים, לא חווה, לא ממקד את עצמו בהווה, בכאן ועכשיו. האדם יושב לדוגמה מול כוס שתייה. הוא מתחיל לחשוב, השתייה הזו טובה? לא טובה. טובה יותר ממה שהיה אתמול? מחר יהיה יותר טוב? הכוס הזו יפה? לא יפה. איזה כוס אחרת אפשר לקנות? או איזה כוס אחרת הייתה בעבר? איזה כוס מזכירה לי את הכוס הזו? ועוד מחשבות רבות מדי. ובכך האדם לא חווה את ההווה. חשוב להתחיל את הרגל, לחוות את ההווה. הרב הולבה במערכות רבות עוסק בנושא הזה. השפתי חיים עוסק בנושא, מנוחת הנפש, להתרכז, לחוות את ההווה. אפשר להתאמן בזה. לדוגמה, לקחת חפץ, עט, כיסא, שולחן, כוס. להסתכל על זה. 20 שניות, 40 שניות. לא לחשוב כלום, רק להתרכז במה שרואים. לא להגדיר, זה יפה, לא יפה, טוב, רע, יכל להיות יותר טוב, לא יכל להיות יותר טוב, לחוות את ההווה, להתרכז בו, לא להשוות אותו, לא לשפוט אותו, האם הוא ישתנה בעתיד או מה יכל להיות בעבר? להתחיל להתרגל, להיכנס למצב רוח של לחוות, לחיות את ההווה. האדם נמצא עם הילדים שלו, משחק איתם, לחוות, להיות, לשהות, להיות שם. אבל בהרבה מדי מקרים האדם לא חווה את החיים ולא מפיק מהם את המירב, כי הוא נמצא עם הילדים שלו והוא חושב על העבודה, הוא בעבודה והוא חושב על הילדים. הוא בחברת המשפחה שלו וחושב להיות לבד, ולבד הוא חושב על המשפחה שלו. הוא מפחד מהעתיד מכיוון שהוא מנבא שיהיה גרוע יותר מאשר ההווה. הוא משועמם בהווה כי הוא כבר שפט את כל מה שסביבו ואמר בוודאי שמשום דבר אי אפשר להרגיש טוב. כי כדי להיות משועמם צריך האדם לרצות רק מה שלא קיים וכבר לומר לעצמו בראש שכל מה שקיים בעולם ודאי שלא יכול לגרום שום הרגשה טובה. כדי להתבייש צריך האדם לשחזר רגעים שכבר לא קיימים ולא מעניינים יותר אנשים אחרים. כדי להיות אומלל צריך האדם להתמקד במה שאין לו כעת. האדם לא חי בהווה, האדם חי במחשבות שלו. כשאדם רוצה להתחיל להיות שמח יותר, מאושר יותר, יעיל יותר, הוא צריך לחיות את כאן ועכשיו. אם לא עכשיו, אי מתי? האדם רוצה לתכנן את העתיד, מצוין, אבל לא כל היום, בזמן מוגדר, לכל זמן. האדם רוצה לעשות חשבון נפש על העבר, מצוין, אבל בזמן מסוים, לכל זמן. האדם רוצה לתכנן מה הוא יעשה במהלך היום, שיקדיש 5 דקות, רק לתכנן מה הוא יעשה במהלך היום. אבל האדם לא מקדיש את אותן 5 דקות, ובכל היום, 12 שעות או 16 שעות, הוא מתכנן מה הוא יעשה, איך הוא יעשה, מה יעשה לפני, מה יעשה אחרי, וכל אלה הם חלקיקי מחשבה לא יעילים, שרק פוגעים באדם. מלחיות את ההווה, את החיים, המעשה הוא העיקר, והעיקר חסר מהספר. צריך להקציב זמן לדברים החשובים? מצוין. בוא נקדיש 5 דקות ביום מתכננים מה עושים כל היום. וזהו! אבל המוח נוטה להיתקע במחשבות על העבר ועל העתיד, ומה אני אעשה ואיך אני אעשה, ובכך האדם הולך לאיבוד בתרחישים אינסופיים במחשבות שלו, ובהרבה מאוד מקרים מחשבות ותרחישים לא סבירים של התנהלויות שלא עתידים להיות בעתיד. שהרי 70% מהדאגות של האדם לא עתידות להתממש. הן רק בראש שלו, ובכך האדם בורח מהחיים, נבהל מהחיים. הוא לא מוביל את עצמו לפעולות. וכמו חלומות, אין לחלום צורה מוגדרת, כך המחשבות במוח של האדם. אלה הם הגדרה מדויקת, מוגדרת, הוא מתבייש מפלוני, לא נעים לו מאלמוני, הוא מתחרט על העבר, חושב על העתיד, חלקיקי מחשבות ללא שום משמעות שהן בזבזות לאדם את הזמן שלו, את החיים שלו. בואו נתחיל לזהות את המחשבות האלה. האם מדובר על חלקיקי מחשבה? 40 פעם מזכיר האדם לעצמו כמה פלוני בייש אותו, כמה פלוני העליב אותו. 50 פעם חושב האדם חלקי מחשבות. מה יקראים? מה יקראים? מה יקראים? בואו ונתחיל לזהות את המחשבות האלה, להכיר אותם, לדעת שאלה הן אשליות, לא מחשבות, דמיונות, לא מציאות. אנחנו מאבדים את החיים בגלל המחשבות האלה. תוהו ובוהו, אין סופי, בלתי פוסק של עבר ועתיד, ובריחה מההווה. אבל הרבה אנשים אומרים, רע לי בהווה, אני אומלל כיום. אבל למה? כי האדם לא יודע לחוות את ההווה, להתרכז בהווה. הוא כל הזמן שופט את ההווה, מה ההווה ביחס למה שאמור להיות או ביחס למה שהיה, לכן הוא לא שמח. האדם עשה טעויות ופיטרו אותו מהעבודה, באמת טעות. כעת אין לו עבודה, הוא מתוסכל, באמת סיבה לעצבות, אבל כמה? בגלל זה לא ליהנות להפיק את המהירה ותפקד לעשות לפעול בהווה? זוהי טעות. אבל הוא מתבייש שאז הוא בזבז את זמנו ולא פעל בצורה נכונה בעבודה. נכון, צריך ללמוד מזה, אבל זהו, לאחר מכן, לחזור להתרכז בהווה. אבל לא יכול, אומר האדם. למה? כי אני אומלל. אבל למה הוא אומלל? מה השורש? כי הוא משווה כל הזמן את ההווה לעבר שלו, ולא מתרכז בהווה. חסר לו את היכולת פשוט להתרכז בכאן ועכשיו. לכן הוא אומלל. הוא אומר לעצמו, אני בחיים לא אמצא עבודה כמו שהייתה העבודה הקודמת. אולי הוא לא ימצא, אולי הוא כן ימצא, זה לא משנה מה יהיה בעתיד, העיקר זה ההווה. אבל אומר האדם, אני לא יחשוב על העתיד, מה יהיה? תחשוב על העתיד, אבל אל תחשוב כל הזמן בהווה על העתיד, אלא מדי פעם על העתיד. העתיד לא בידיים שלנו לשלוט עליו. ההווה הוא הדבר היחיד שישנו, וזו המתנה הגדולה ביותר, ובזה יש להתרכז, וכשמתרכז האדם בהווה, אז יש סיכוי שהעתיד יהיה טוב יותר. אבל אומר האדם, יש לי אירועים קשים בעבר שלי, או חדשות רעות בקשר לעתיד. לא נעים לשמוע לעבר, קשה לשמוע לעתיד, הלוואי ולא היינו עוברים עבר קשה, או שיהיה עתיד חיובי כל הזמן. אבל, אחרי שיחפש האדם איך לטפל בעבר שלו, לשפר את העתיד שלו, כעת הוא חי, וכעת צריך האדם לראות איך הוא חווה את ההווה. וזה הדבר היחיד שנתון לשליטתו של האדם. אבל היות והאדם בכלל לא חושב בכיוון הזה ולא מתמקד בזה, אלא יותר מדי על עתיד או עבר, אז הוא מאבד את השריר שמלמד את האדם להתרכז, לחוות ולהפיג את המירב מההווה. כי ברגע הזה אין שום דבר שהוא לא תקין. הרגע הזה הוא הרגע היחיד שיכול להיות מושלם אם האדם יבחר להפיג את המירב מהרגע הזה. כי ברגע הזה יכול האדם לחייך לזולת, ברגע הזה יכול האדם ללמוד, ברגע הזה יכול האדם לפעול, ברגע הזה יודע האדם איך להיות הוא בגרסה משופרת וטובה יותר. אז אם לא עכשיו, אז אם מתי יפיק האדם מעצמו את המירב? רבותינו מלמדים אותנו כאן שאין כאן רק אמירה של אל תדחה דברים למאוחר יותר, כי אז לא תמצא זמן, כי גם אז תהיה עמוס. אם לא עכשיו, אז אי מתי? אתה אומר שאתה לא יכול כעת לפעול בצורה נכונה, אז מתי כן? מחר, מחר יהיו גם בעיות. זו המשמעות הפשוטה של דברי חז"ל, אבל ישנה המשמעות העמוקה יותר. אם לא עכשיו, אם לא עכשיו תפיק את המירב מהרגע הזה, אז מתי כן? מחר? אבל מחר יהיה לך עוד יותר קשה להפיק את המירב מהרגע ההווה של מחר. מדוע? מכיוון שאם האדם היום לא מתאמן להפעיל את שריר המיקוד וההתרכזות בהווה של היום, אז איך מחר יהיה יותר טוב? הרי מחר האדם יהיה עוד יותר חלש במה שקשור להתרכזות בהווה ולהישאבות אל העבר והעתיד והכל חוץ מהפקת המירב של ההווה. ולכן, אם לא עכשיו, אז אי מתי? זו לא רק שאלה פרקטית, אלא שאלה מהותית על נפש האדם, אם לא עכשיו תפיק את המירב מהרגע הנוכחי, אז מתי כן? הרי מחר תהיה עוד יותר חלש, כי האדם שלא יודע להפיק את המירב. ולכן אם לא עכשיו, אי מתי? ואם עכשיו, אז כל הזמן. אם עכשיו יפיק האדם את המירב מהרגע הזה, מהיום הזה, ויאמר האדם לעצמו, את לכל דבר. ולא עת כעת לחשוב על העבר או על העתיד, אלא עת לפעול כפי הדרך הנכונה כעת לפעול. אז אם עכשיו, אז כל הזמן הוא יוכל להתפקד בצורה יעילה ונכונה, כי זו הגישה לניצול הזמן. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.